יום ראשון לפרשיות אחרי קדושים.
מדבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. נקרא גם את פסוק ב' ואז נראה את רש"י. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן יראה על הכפורת. מסביר רש"י על מה מדובר פה. מדבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון וגומר. שואל רש"י, מה התלמוד לומר? לכאורה בפסוק א' כתוב וידבר השם אל משה, פסוק ב' איך מתחיל? ויאמר השם אל משה. אז בעצם מה נאמר בפסוק א' שרק נאמר רק תאריך לכאורה, לא נאמר שום מה האמרה שנאמרה. אומר רש"י כך, היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו. רבי אלעזר בן עזריה נתן משל כדי להבין את הפסוק, משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בתחם. מדובר בחולה שיש לו חום והוא מחפש דרך לצנן ולקרר את עצמו. יש לו שני דרכים איך לצנן את עצמו, או להכניס משהו קר פנימי על ידי שהוא יאכל משהו קר, ישתה משהו קר, או שהוא ישכב במקום קריר. הרופא אומר לו אל תכניס קרירות פנימה ואל תכניס קרירות מבחוץ. בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב שלא תמות כדרך שמת פלוני. אז הרופא הראשון שאמר לו את האזהרות האלה ולא אמר לו תשמע פלוני מת בגלל זה, אז לא יכול להיות שהוא לא כל כך ישפיע עליו, ובכל אופן יהיה לו חם יחפש כן משהו קר לצנן את עצמו. אבל ברגע שהשני אומר לו תשמע,
מה יקרה?
אם תעשה את זה אתה יכול למות, זה יותר מן הראשון. השני שהוסיף את התוספת הזו של שלא תמות, הוא בעצם זירז את החולה בשמירה על ההוראות הרבה יותר. וכך נאמר אחרי מות שני בני אהרון, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא. לכן הפסוק ב' שהוא בעצם עיקר האזהרה פה, שלא ייכנס בכל עת אל הקודש אהרון, אז האזהרה באה אחרי מות שני בני אהרון, כי אהרון הכהן יש לו תשוקה מאוד גדולה להיות קרוב לאלוקות, יש לו תשוקה מאוד גדולה להיכנס לקודש הקודשים. מה שיש לו תשוקה מאוד גדולה הוא מחפש איך להרגיע את זה, איך לא להיות בתשוקה אדירה, איך להירגע. הרגיעה זה כאילו החולה שמחפש משהו צונן כדי לצנן את החום שלו. אהרון הוא כאילו חולה, הוא חם, אז מה יכול לגרום לו החום הזה? הוא יוצא להיכנס לקודש הקודשים בכל עת, כל פעם הוא יוצא להיכנס כדי לראות את המחזה האלוקי ולהרגיע את החמימות שיש בו. אבל לא משה רבינו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחם, אל תחפש דרך לצנן את החמימות שלך. למה? שלא תמות כדרך שמת פלוני, כמו ששני בניו נדב ואביהו, זה מה שהיה להם, היה להם תשוקה גדולה להיכנס לא לפי הסדר, וזה באמת שלא ימות כדרך שמתו בניו. ועל זה נאמר בפסוק ב' ולא ימות. מה הדגש ולא ימות? שאם בא ומת, אם הוא ייכנס אל הקודש, אם הוא ייכנס לקודש הקודשים לא בתאריכים הקבועים, לא ביום כיפור, אז הוא יכול חלילה למות. מה המיוחד בקודש הקודשים שאסור לו להיכנס? אומר הפסוק, כי בענן נראה, כי תמיד אני נראה שם עם עמוד העננים. תמיד איפה יש את הגילוי האלוקי בפנים, עמוד הענן, איפה הוא שורה שם? במקום הקודש. ולפי שגילוי שכינתי שם, איפה מתגלה השכינה? איפה הקדוש ברוך הוא מגלה את דבריו למשה רבינו, כמו שכבר למדנו מהמקום הזה? ייזהר שלא ירגיל לבוא, שלא ייכנס לשם ככה בהרגל יומיומי, אלא יש תאריך מסוים מתי אפשר להיכנס. זהו פשוטו, זה הפירוש הפשוט, כי בענן הראה אל הכפורת. מה הפירוש כי בענן? מכיוון שאני תמיד נמצא שם בגילוי של הענן, אז לכן שהוא לא ייכנס תמיד. זהו פשוטו. ומדרשו, המדרש אומר שכי, פירוש המילה כי זה כאילו כתוב אלא. כי בענן זה לא סיבה למה לא להיכנס, אלא זה תנאי מתי הוא כן יכול להיכנס. אלא מתי הוא יכול להיכנס? בענן הראה אל הכפורת. מה זה בענן? לא, מדרשו אומר רש"י, לא יבוא כי אם בענן הכתורת ביום הכיפורים. הרי ביום כיפור נראה בהמשך הכהן גדול מכניס את הכתורת לקודש הקודשים עד שהבית כולו מתמלא בעשן כמו ענן, ואז בעבודה המיוחדת הזו של יום כיפור שהוא נכנס להקטיר את הכתורת בפנים, אז הוא יכול להיכנס. זה נקרא בענן הראה אל הכפורת לפי המדרש. פסוק ג', בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה. זאת אומרת, לא מספיק שהגענו לתאריך הזה של יום כיפור, וזה כבר מאפשר לו להיכנס בלי כלום, עצם הדבר שהגיע היום הזה תיכנס לשם. לא, צריך גם להקריב קורבנות מיוחדים ביום הזה, ורק אם הוא יעשה את כל סדר היום, אז יהיה לו שתי הפעולות, יהיה לו גם את התאריך וגם את הפעולות של היום, ואז הוא יוכל להיכנס. מה שקשה לרשי בו בפסוק ג' על המילה הראשונה שכתוב בזאת, לכאורה לרשי קשה, המילה בזאת מיותרת. היה צריך להיות כתוב, כמו בהמשך לפסוק ב', כי מתי הוא כן יכול להיכנס, היה צריך להיות כתוב ככה, בענה נראה על הכפורת, ובפר בן בקר לחטאת, והיה לעולה. זה התנאים, ביום כיפור ועם הקורבנות. מה זה בזאת? כאילו בזאת זה כאן מתחיל התנאי, הרי התנאי כבר היה לפי המדרש קודם, במילים בענן. אומר שיש כאן רמז, בזאת גימטריה שלו 410, רמז לבית ראשון. המילה בזאת זה גימטריה של מספר השנים שבית המקדש הראשון היה קיים, וזה הזמנים שעל זה נאמר יבוא אהרון אל הקודש. מה קורה עם בית שני? בבית שני לא נכנס כהן גדול לקודש הקודשים, הרי בבית שני הוא גם נכנס, אז למה מביאים כאן רמז רק על בית ראשון? ידוע שיש הבדל גדול בין בית ראשון לבית שני, שבבית ראשון הכהנים שהתמנו להיות כהנים גדולים, הם כולם נמשכו בשמן המשחה, שלמדנו על זה בספר שמות, שהיה שמן מיוחד שהיה צריך למשוך על הכהנים, על הכהן גדול. השמן הזה היה עובר מכהן גדול אחד לשני רק בבית ראשון. לפני שחרב בית ראשון, אז היה מלך יהודה, קראו לו יאשיהו המלך, והוא גנז מספר דברים שהיה בבית ראשון. אחד הוא גנז את ארון הקודש, אחד מהדברים שהוא גנז את שמן המשחה. בבית שני כבר לא היה שמן המשחה. איך היו מתמנים הכהנים גדולים בבית שני? זה הלך על ידי קשרים וכסף, זה היה כל מיני דברים, כן, זה היה באילוצים, זה לא היה בצורה, הכהנים גדולים של בית שני לא היו כאלה צדיקים כמו בבית ראשון. אז לכן, בבית שני אי אפשר להגיד שקוראים לכהן גדול אהרון. רק בבית ראשון אפשר לקרוא לכהן גדול אהרון. למה? כי בבית ראשון כל הכהנים הם דומים לאהרון, כמו אהרון שהוא התמנה על ידי שמן המשחה, על ידי גדולתו. ככה בבית ראשון כל הכהנים הם כאילו אהרון, לכן בזאת יבוא אהרון. בבית ראשון יבוא אהרון, בבית שני זה כבר רמה אחרת, זה אופן אחר.
כמה שנים היו בין בית הראשון לבית השני?
70 שנה.
70 שנה
בבית,
וכמה זמן נשאר הבית השני?
420 שנה. הראשון 410? והשני 410. בזאת יבוא אהרון וגומר אומר רש"י, ואף זו לא בכל עת. גם אם הוא רוצה להביא את הקורבנות האלה, יחליט הכהן גדול שבחודש אייר הוא יביא את הסדר קורבנות של יום כיפור והוא רוצה להיכנס, לא יעזור. צריך את שני התנאים, צריך גם את הקורבנות וגם את התאריך, כי אם ביום הכיפורים, כמו שמפורש בסוף הפרשה, בחודש השביעי ועשור לחודש, נראה במפורש, נגיע עד מעט לפסוק, לא מוכר, פסוק חפתת, שמקדום במפורש, שהתהליך הזה הוא ביום מסוים בשנה ולא רק הקורבנות מספיקים. פסוק ד', כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשורו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, רחץ במים את בשרו לבישיו. אומר רש"י, כתונת בד וגומר, הרי אנחנו יודעים שהבגדים של הכהן גדול היו לו 8 בגדים, למדנו על זה באריכות בפרשת תצווה, והם היו בגדים שהיה שזור בהם זהב, ולכן באופן כללי לבגדים של הכהן גדול שהיה לובש באופן תמידי כל השנה, קוראים לזה בגדי זהב. אבל היה לו חוץ מזה עוד 4 בגדים שונים שהיו עשויים מבד. מבד זה היינו של פשטן, בלי זהב. וביום כיפור, כמו שנראה, היו עבודות שונות שכהן גדול היה עושה עם בגדי זהב, והיו עבודות שונות שהוא היה עושה עם בגדי פשטן. הוא היה צריך להחליף במהלך היום מבגדי זהב, להוריד, לשים את בגדי הפשטן ולחזור חלילה. ככה 5 פעמים היה לו את ההחלפה הזו, ונראה בהמשך שבכל פעם לפני שהוא עבר למדים הבאים הוא היה צריך לטבול במקווה, ולפני שהוא היה פושט את הבגדים הוא היה צריך לקדש ידיים ורגליים בכיור. אחרי שהיה לובש את הבגדים החדשים היה צריך עוד פעם לקדש ידיים ורגליים בכיור. ומכיוון שהיה לו 5 פעמים את כל התהליך, עוד מעט נראה מה הוא עשה בכל 5 פעמים האלה, אני חושב שבסך הכל הוא טבל במהלך היום הזה 5 פעמים הוא טבל, ו10 פעמים הוא עשה קידוש ידיים ורגליים. על זה כאן אנחנו מדברים על הפעם הראשונה שהוא עובר מבגדי הזהב לבגדי הפשטן. כי איך שהוא בא ביום כיפור בבוקר,
בגדי בית כאלה, בגדי עבודה?
בגדי עבודה מיוחדים ליום כיפור.
השחיטה
עוד מעט נראה לאיזה פעולות. איך שהוא בא ביום כיפור בבוקר מהבית, היה לו בגדי חול של הבית שלו, הוא בא לבית המקדש, קידש ידיים ורגליים, ולבש את בגדי הזהב, ועשה את העבודות הרגילות לעשות בכל יום. מה עושים כל יום? מקריבים את קורבן התמיד של הבוקר, ומחזיקים את המנורה. אז זה הוא עשה, הוא הגיע בבוקר, היה לו את בגדי הזהב שלו, והוא שם את קורבן התמיד, הקריב את קורבן התמיד, וגם כן הדליק את המנורה, והקריב את הקורבנות שהם מיוחדים ליום כיפור כחג, כמו שבכל חג יש את הקורבנות של היום, ככה גם ביום זה.
מה זה להדליק את המנורה ביום כיפור?
ככה גם כל יום היה צריך להציב את המנורה, וככה הקריבו קורבנות השם לגבי מלאכות, למה מותר ואסור. אז בבית המקדש עשו את כל המלאכות, שחטו בשבת ביום כיפור, עשו והדליקו את האש, עשו את הקטורת, כל הפעולות שנעשו בבית המקדש זה עולם אחר, זה לא אותו עולם שמחוץ לבית המקדש. אז בואו נראה עכשיו את רש"י. אמר רש"י כתונת בעד וגומר מגיד, מה לומדים מהפסוק הזה, שאינו משמש לפנים בשמונה בגדים שהוא משמש בהם בחוץ. הבגדים שהוא נכנס, כי הפסוק אומר כתונת בת קודש ילבש, ומה לפני זה הוא לא היה לבוש, אלא כשהוא עושה את העבודות בפנים, כשהוא נכנס פנימה עכשיו לקודש הקודשים, כשהוא נכנס פנימה לעשות פעולות מיוחדות לפנימיות של יום כיפור, זה לא אותם בגדים שהוא משמש בחוץ שהוא עושה בדרך כלל ביום יום במהלך כל השנה, וגם ביום כיפור עצמו בעבודות אחרות שיש בהן זהב. כי למה הוא לא נכנס לפנים עם הבגדים של כל השנה? מה החיסרון? הם בגדים טובים שכל השנה הולך איתם, החושן, האפוד וכו', מה הבעיה להיכנס איתם? בגלל ששזור בהם זהב, זה החיסרון. מה החיסרון? לפי שאין קטגור נעשה סנגור. זהב מזכיר לנו את חטא העגל, שהיה עשוי מזהב. חטא העגל זה קטגוריה על עם ישראל, והכהן גדול ביום כיפור היה נכנס לסנגר על עם ישראל. אז לא ייתכן שכשאני נכנס לסנגר תעשה עם סלמנים שהם בעצם מזכירים את הקטגוריה, אלא לכן כשהוא נכנס לעשות העבודות המיוחדות לפנים, אז הוא הולך בארבעה ככהן אדיוט, הולך עם ארבעה בגדים כמו כהן רגיל, זה בגדי בד, בגדי פשטן, וכולן של בוץ. בוץ זה נקרא של פשטן. קודש ילבש, שכתוב שהבגדים הללו יצריכים להיות קודש, ככה כתוב כתונת בת קודש ילבש, אומר רש"י, שיהיו משל הקדש, שזה לא בגדים ששייכים פרטי אישי לאהרון הכהן מהבית שלו, יש לו בגדים אישיים, אלא זה משל הקדש ששייך
לבית המקדש.
במצנפת בד יצנוף. מה זה יצנוף? אומר רש"י כתרגומו יחת ברישה. אונגלוס מתרגם את המילה יצנוף יחת. מה זה יחת? יניח בראשו. כמו שנאמר הלשון בספר בראשית, ותנח בגדו, ותנח שם את אלשת פוטיפר, השם האונגלוס מתרגם ואחתיתי, אותו פה יחת, זה אותו משמעות, אותו שורש של ואחתיתי, דהיינו להניח. מה הכוונה? בדרך כלל הפירוש המילים של לצנוף, לצנוף בדרך כלל זה לא להניח, לצנוף זה לגלגל, לסבב ולגלגל. למה פה כתוב על המצנפת יצנוף, ואונגלוס מתרגם יחד, היינו יניח? כי בדרך כלל הכובע הזה שהכהן גדול היה לובש, המצנפת, פעם ראשונה היה צריך לצנוף, היינו לסובב ולסובב ולסובב סביב הראש עד שהוא יהיה תפוס. אחרי שהוא כבר קיבל את הצורה של הראש שלו, אז הוא לא צריך כל פעם לפתוח את זה ואז כל פעם להלביש. אחרי שהוא כבר תפוס בצורתו, הוא יוכל להוריד ואחר כך להניח. לכן אומר אונקלוס, מה שכתוב יצנוף, אין הכוונה שהוא צריך לגלגל, אלא יניח, כי זה כבר מגולגל ומוכן. ורחץ במים, אומר רש"י, מה שאמרנו קודם בעל פה, אותו היום טעון טבילה בכל חליפותיו. כל פעם שהוא מחליף מבגד, בגדי זהב לבגדי פשטן, הוא צריך לטבול. וחמש פעמים היה מחליף, חמש פעמים היה צריך לשנות את הבגדים שלו באותו יום. כמו שאמרנו, כשהיה מקריב את קורבן התמיד של הבוקר, זה היה בבגדי זהב. אחר כך הוא היה עושה את העבודות המיוחדות של אותו יום, כמו שנראה עוד מעט, לקחת שתי הסעירים, עושה גורלות, מה להשם, מה להזזל, כמו שנראה עוד מעט. כל זה היה בבגדי פשטן. אחר כך היה צריך להקריב את העיל, כמו שנראה, העיל שלו והעיל של העם, הוא עושה את זה בבגדי זהב. אחר כך היה צריך להוציא מקודש הקודשים את הקף עם הקטורת שהוא הכניס בפעולה הראשונה שלו עם בגדי הלבן. את זה עוד הפעם נכנס בפנים להוציא את זה, אז עוד הפעם בגדי לבן, והסיום של היום היה עם קורבן התלמיד של בין הארבעים, היה שוב עם בגדי זהב. חמש פעמים, וכל פעם היה צריך לטבול, כמו שרשי אומר, וחמש פעמים היה מחליף, מעבודת פנים לעבודת חוץ, ומחוץ לפנים, תלוי, כשעושה את העבודה, היה לו עבודה מאוד קשה ביום הזה, זה עבודה פיזית אפילו מאוד קשה. היה צריך לעבוד מאוד קשה, הוא משנה מבגדי זהב לבגדי לבן, מבגדי לבן לבגדי זהב, ובכל חליפה טעון טבילה ושני קידושי ידיים ורגליים מהכיור. פעמיים היה צריך כפעם לקדש ולטבול ולהלביש וכל זה לעשות, לשחוט, היה לו פשוט עבודה ממש לא קלה באותו יום. פסוק ה'
וגם יכול למות
ומעט הדת בני ישראל ייקח שני סעירי עיזים לחטאת ואיל אחד לעולה. בני ישראל, מהריחוש של בני ישראל, הוא מקבל כאן שלוש בהימות, כמו שנראה בהמשך מה עושים עם אותם שני סעירים שבני ישראל מביאים. בנוסף לזה שהוא מקבל ולוקח את הסעירים את העיל, אומר לנו פסוק ו' והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ועד ביתו. עכשיו אהרון הכהן, אמרנו הרי קודם בפסוק ג' שנאמר איך יכול כהן גדול להיכנס ביום כיפור, אז כתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בין בקר לחטאת. אז החטאת הזה שהזכרנו אותו קודם בפסוק ג' מתייחסים לזה עכשיו בפסוק ו' ואומרים את הפר הזה לחטאת שאמרנו של מי זה? זה אשר לו. לפני שנראה למה זה, נראה את המשפט הקודם, את פר החטאת אשר לו. מה זה אשר לו? אומר רש"י, את פר החטאת אשר לו אמור למעלה, זה אותו פר שדיברנו עליו קודם, ולמדך כאן שמשלו הוא בא ולא משל ציבור, זה לא מכסף ציבור, זה הוא צריך להביא מהרכוש האישי שלו,
מאהרון הכהן.
אהרון הכהן, אותו דבר כל כהן גדול בדורו. ומה הוא אומר ועושה עם הפר הזה? וכיפר בעדו ובעד ביתו. מה הפירוש וכיפר? הוא עוד לא שוחט את זה פה עדיין, אלא מה הכוונה פה וכיפר? מתוודה עליו אבונותיו ואבונות ביתו. הוא פשוט אומר את הוידוי שהוא אומר ביום כיפור, כמו שאומרים זה גם בתפילת מוסף של יום כיפור את כל סדר העבודה, בדיוק מה הוא עושה עם כל התהליך בצורה מפורטת. אז פה הוא אומר את הוידוי על הפר הזה של החטאת.
אחרי שהוא... היחידה שהוא צריך קורבן בפני עצמו.
הקורבן שאישי שלו. היה לו חוץ מזה כל יום את המנחת חביתים שלו, אבל פה כרגע הפר הזה ביום כיפור הוא שלו. מה הוא עושה לאחר מכן? הוא לא שוחט עדיין את הפר הזה. אמרנו שיש לו שני צעירים שבא מעז את בני ישראל. זה היה בפסוק ה'. אמרנו לו עכשיו פסוק ז', מה עושים? ולקח את שני הצעירים. והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. את שני הצעירים הללו, אז הוא שם אותם פתח אוהל מועד. מה עושים עכשיו עם שני הצעירים? פסוק ח' ונתן אהרון על שני הצעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. מה הוא עושה? אומר רש"י, ונתן אהרון על שני הצעירים גורלות, מעמיד אחד לימין ואחד לשמאל. הוא לוקח, יש לו קופסה, כמו שנראה עוד מעט, קלפי קוראים לזה, ובתוך הקופסה יש לו שתי גורלות, שתי חתיכות עץ, שעל כל אחד מהם כתוב, על אחד מהם כתוב להשם, אחד כתוב לעזאזל, ושניהם נמצאים בתוך הקלפי. את הצעירים, הוא שם צעיר אחד בצד ימין שלו, ואחד צעיר בצד שמאל. ונותן, הגרלה, ונותן שתי ידיו בקלפי, שם את שתי הידיים, לתוך הקלפי, לתוך הקופסה, ונוטל גורל בימין וחברו בשמאל, מוציא מה שיוצא לו ביד ימין ואחד ביד שמאל, ונותן עליהם ושם את הידיים שלו, יד ימין על הסעיר שנמצא ביד ימין ויד שמאל על הסעיר שנמצא ביד שמאל. עד שכתוב בו להשם הוא להשם, ואת שכתוב בו לעזאזל, משתלח לעזאזל. עכשיו נקבע איזה משני הצעירים, כתוב ששני הצעירים צריכים להיות דומים במראה, בדמים, בצורה, צריכים להיות זהים ממש, ועכשיו הגורל יקבע מה יהיה להשם ומה יהיה לעזאזל. מסופר שבדרך כלל כן, זה מעובב בפנים, אחר כך הוא מעלה, שם את שתי הידיים, מה שיוצא, ימין ימין. אז מאיפה היה יוצא, מה היה יוצא ימין? לכאורה פעם היה יוצא שהימני היה לשם, ופעם היה יוצא שהשמאלי לשם. סיפר שאצל שמעון הצדיק, הזכרנו אותו בפרקי אבות, שהיה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה כהן גדול. אצל שמעון הצדיק הוא היה 40 שנה כהן גדול, וכל 40 שנה שלו תמיד אצלו הימני היה לשם, תמיד.
היה רשום עליהם, על הסעירים?
לא, הסעירים, לא רשום על הסעירים, אז מה הגרלה? רשום על הפסקאות שיש בקופסה, והוא מוציא פסקה אחת סגורה, עכשיו באחד מהם כתוב להשם ואחד לעזאזל, הוא לא יודע מה עדיין. שם יד ימין על הסעיר הימני, יד שמאל על הסעיר הימני. עכשיו מסתכלים מה יוצא, אצל שמעון הצדיק תמיד, 40 שנה, הימני תמיד היה
להשם. ימין
השפה היה. מה זה עזאזל? אומר רש"י, עזאזל הוא, אז המילה עזאזל זה שתי מילים בעצם. אז זה, לא, אז זה א' ל' כמו כל. מה זה שתי המילים האלה? אומר רש"י, הוא אר אז זה קשה. זה אר אז, המילה אז זה כמו מה שאנחנו יודעים, דבר
עוז.
עוז, כן? קשה, איל, איל, שם השם כל, אילי הארץ, מה זה? זה אנשים חזקים.
יש א' ז' למד.
בסדר, זה נטריקון, זה נמצא בתוך המילה זזל, יש את המילה אז ויש את המילה כל.
יש את זה מקום במדבר.
אז המקום הזה זה אר אז, זה קשה, צוק גבוה. זה מקום שהוא צוק. לאיפה יודעים שהוא צוק? שנאמר, אנחנו נראה בעזרת עוד מעט, מה זה צוק? זה אר גבוה ותלול מאוד. ואיפה יודעים שזה ככה תלול, שנאמר, עוד מעט נגיע בעזרת השם לפסוק חזבט, פסוק שהוא שולח את השעיר לארץ גזירה. מה הפירוש של המילים ארץ גזירה? גזירה זה מלשון גזור, חתוך, כן? אם יש לך אר, שהאופן איך הוא יורד, זה ככה לאט 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 לאט, אז אתה לא רואה אותו כאילו, כאילו אר גזור. הוא פשוט יורד בצורה איטית. אבל אם יש לך אר, ופתאום... נחתך, זה כאילו נראה לך כאילו הארץ גזרו אותו, כאילו באמצע.
כמו שבר.
כן? שבר בר, זה צוק. עכשיו קוראים לו ארץ גזירה, זה מלשון פשוט גזור באמצע. אז זה נקרא עזאזל.
זה לא קשור לעזה משהו.
ארץ גזירה, אומר שהיא חתוכה. עכשיו, אחרי שהוא עשה את הגורל, אומר פסוק ט', והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני, ועשה הוא חטף. הוא לוקח את השעיר הזה שהגורל היה על השם, ואנחנו בשביל עשה הוא חטאת, הוא עוד לא מקריב אותו. אלא מה זה נקרא ועשה הוא חטאת, אומר רש"י. שמניח הגורל עליו, קורא לו שם ואומר, להשם חטאת. צריך לקבוע ולומר, בפה מלא זה עבור חטאת, כי זה עלה עליו הגורל חטאת. פסוק י', והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני אדוני לחפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדבר. אומר רש"י כאן דבר מעניין. יועמד חי, מה הפירוש? כמו יועמד חי. כאילו היה כתוב כאן יועמד חי, על ידי אחרים, ותרגומו יתקם כד חי. דהיינו, שאת זה דואגים בינתיים שהוא יחיה. מה הסיבה שאומרים את זה פה? אני אגיד בעל פה, נקרא אחר כך מבפנים. מה עושים עם השעיר כשהוא הולך לעזאזל? מה עושים איתו? אנחנו יודעים מידע... ששוכים אותו, מה עושים? עולים אותו לראש ההר, לצוק, כמו שאנחנו אומרים את זה ביום כיפור בתפילה, שהכהן, השליח שעולה עם השעיר עד לראש ההר, זורק אותו מלמעלה, והוא לא מספיק להגיע לחצי ההר, והוא מתפרק איברים איברים, אותו שעיר. ממש לגמרי, כי הוא בעצם כמו כל עוונות בני ישראל נשלחים איתו ביחד. אבל כל התיאור הזה שהוא מת שם, איפה זה כתוב בתורה? תורה כתוב, שולחים אותו לעזאזל, שולחים אותו, לא תשלח אותו, וזהו, מי אמר לך מה יקרה לו? אומר רש"י, מכיוון שכתוב פה כרגע יועמד חי לפני השם, פירושו שכרגע הוא יועמד חי, אבל מה יהיה איתו אחר כך? הוא לא יהיה חי. מזה לומדים את זה, זה נראית לשון רש"י. מה התלמוד לומר? לפי שנאמר לשלח אותו לעזאזל, כתוב שצריך לשלוח אותו לעזאזל, ואיני יודע שילוחו אם למיתה אם לחיים. וכך נאמר יועמד חי, עמידתו חי עד שישתלח, עד ששולחים אותו הוא חי. אחרי שישלחו אותו הוא כבר לא יהיה חי. מכאן, מהמילים האלה לומדים ששליחותו למיתה, שכששולחים אותו המשלוח הוא למטרה להעמיד אותו. אחרי זה כתוב בתורה, לפני ששולחים אותו, מה עושים עליו? לחפר עליו. מה זה לחפר עליו? אמר רש"י שיתוודה עליו. כי דכתיב ויתוודה עליו. עכשיו צריך הכהן להתוודות, כמו שנראה עוד מעט, נלמד בפסוק חף א', כתוב שאהרון סומך את שתי הידיים שלו על השעיר הזה החי ומתוודה עליו, ואז הוא שולח אותו. אז זה נקרא לחפר על זה. פסוק י' והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וחיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו. זאת אומרת, אחרי שהוא עשה את הפעולות האלה עם ההגרלה, הוא סיים את ההגרלה, אנחנו כבר יודעים מה להשם ומה זה להזזל. יש לה הרי את פר החטאת שהזכרנו קודם, עוד לא אמרנו שהוא שוחט אותו, רק הזכרנו קודם שמה הוא עשה על הפר, אמרנו וחיפר בעדו, אמרנו מה הוא עשה על הפר, הוא רק התוודה עליו. מה כתוב פה? עוד הפעם וחיפר בעדו. מה זה עוד הפעם וחיפר בעדו? עוד הפעם התוודה עליו. אבל כבר אמרנו קודם בפסוק ו' שוחיפר בעדו שהוא התוודה על הפר הזה. מה הוא צריך להתוודות עוד הפעם על הפר הזה? אומר רש"י, וחיפר בעדו וגומר וידוי שני. באמת הוא מתוודה על הפר הזה וידוי נוסף, למרות שהוא כבר עשה וידוי קודם. מה היה לשון קודם בוידוי? קודם היה כתוב וחיפר בעדו ובעד ביתו. מה כתוב פה בוידוי? אותו דבר, וחיפר בעדו ובעד ביתו. מסביר רש"י, וידוי שני עליו ועל אחיו הכהנים. הפעם הזה זה לא היה על ביתו, על משפחתו, אלא פעם על ביתו הכוונה לכל הכהנים, שאין כולם קוראים ביתו, שנאמר בית אהרון ברכו את השם וגומר. אז רואים שהכהנים נקראים בית, הבית של אהרון. מכאן שהכהנים מתכפרים בו, מכאן רואים שהכהנים, הכפרה שלהם זה בפר הזה, זה לא רק אישית לאהרון ומשפחתו. וכל כפרתן, על מה צריך לחפר? איזה פעולות הכהנים לא טוב, לא עשו טוב אולי, צריך לחפר עליהם. אומר, וכל כפרתן אינה אלא על תומת מקדש וקודשיו, כמו שנאמר, וחיפר על הקודש מתומות וגומר. מה זאת אומרת? אם כהן היה תמה, הוא לא ידע שהוא תמה, ונכנס לבית המקדש, הוא ידע שהוא היה תמה, אבל הוא שכח שהוא נטמא, נכנס לבית המקדש והוא בעצם תמה, והוא לא יודע, אם הוא ידע מזה, אז יש לו קורבן, קורבן עולה ויורד, למדנו על זה כבר בספר הזה בפרשיות קודמות, אבל אם הוא לא יודע מזה, אז מי ידע, מי יחפר על המעשה שהוא עשה? אז היה את הפר החטאת הזה שהוא בא לחפר על הכהנים, שהם לא יודעים בעניין הזה. זוג י' ב', אחרי שהוא עשה את ההגרלות, ואנחנו ממשיכים לפסוק י' ב', פסוק י' ב', ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח, מלפני אדוני, ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפורוכת. כל זה הוא עדיין נמצא בבגדי לבן. אמרנו, את בגדי זהב הוא עשה בבוקר את קורבן התמיד. בגדי לבן, מה הוא עשה? הוא עשה את ההגרלות על השעירים, עכשיו הוא הולך להקטיר קטורת. איך הוא מקטיר קטורת? הוא לוקח מלוא המחתה גחלי אש. מאיפה יש לו גחלי אש? מעל המזבח. איזה מזבח? אומר רש"י, מעל המזבח החיצון. מלפני השם, מה הכוונה מלפני השם? מצד שלפני הפתח, והוא צד מערבי. הצד המערבי של המזבח החיצון נמצא מול הכניסה לפנימה, להיכל. אז הוא לוקח במזבח עצמו מאותו צד מערבי של המזבח, הוא לוקח על המחתה גחלים, גחלים בוערות, אחר כך הוא לוקח מלוא חופניו קטורת סמים דקה, שזה הסממני הקטורת. מה הכוונה דקה? שואל רש"י, דקה, מה תלמוד לומר דקה? אבל כל הקטורת דקה היא, שנאמר, ושחקת ממנה הדקה. למדנו כבר בספר שמות שאיך עושים את הקטורת כל הזמן, צריך להיות, לוקחים את כל הסממנים, שוחקים אותם מדק והם מאוד דקים, אז מה הכוונה פה דקה? אלא שתהי דקה מן הדקה, שמערב יום הכיפורים היה מחזירה למחתשת. ערב יום כיפור לקחו את הקטורת, צריך לעשות באותו יום, ועוד הפעם עשו את זה שיהיה עוד יותר דק. אז הוא לוקח קטורת, מלוך אופניו, קטורת שמים דקה, ויש לו מחתה מלאה בגחלים. מה הוא עושה? פסוק י' ג' ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. הוא נכנס עם זה פנימה לקודש הקודשים, והוא שם שם את הקטורת על האש, אומר רש"י שבתוך המחתה, הוא שם את הקטורת על האש שיש לו בתוך המחתה, ואז מתמלא כל המקום בעשן הענן הקטורת, והוא משאיר את המחתה עם הקטורת בפנים ויוצא. מתי הוא יוציא את זה משם? נראה בהמשך, באחד ההחלפות של הבגדים הוא יצטרך להלביש במיוחד עוד הפעם את בגדי הלבן כדי להיכנס להוציא. לא, מזבח הזהב זה לא בקודש הקודשים. זה הוא שם בפנים, לפני אהרון, ליד אהרון, שם את זה בפנים, ולא ימות. מה זה? הכהן הגדול. ולא ימות, אם לא עשה כתקנה, אם לא עשה את זה בדיוק לפי הסדר, חייב מיטה. זאת אומרת, יש לו הקפדה מאוד מדויקת איך הוא עושה את התהליך הזה. פסוק י' ד', עדיין הוא נמצא בבגדי לבן. אחרי שהוא הקטיר את הקטורת, עוד לא סיים, יש לו עכשיו תהליך ארוך.
דקה מן הדקה, מה שנקרא?
דקה מן הדקה, זה מה שהזכרנו כאן. עכשיו יש לו תהליך מעניין של הזעת הדם, ויש לנו על זה ב... אתם זוכרים במוסף של יום כיפור, אומרים אחת למעלה ושבע למטה, וארבע פעמים אומרים שם את כל התהליך, אחת למעלה ושבע למטה. מה זה כל הדבר הזה, איך עושים את זה, מה זה, כאן עכשיו נראה מה בדיוק קורה שם. אחרי שהוא סיים, אמרנו, את הפער החטאת הוא כבר שחט הרי, נכון? מה הוא עושה עכשיו? פסוק י' אומר, ולקח מדם הפער, ויזה באצבעו על פני הכפורת, קדמה. ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. מה הוא עושה עכשיו? עכשיו הוא נמצא הרי בפנים. הוא נמצא בפנים בתוך קודש הקודשים. אז יש לו, הוא לוקח מהדם של הפר שהוא שחט קודם, ויזה באצבעו. מה זה ויזה באצבעו? הזעה אחת במשמע. ויזה זה הזעה אחת. איך הוא עושה את זה? את ההזעה האחת הזו, הוא לוקח באצבע, והוא עושה אחת למעלה. זאת אומרת, הוא שם את היד, הגב של היד נמצא כלפי מטה, והפנים של היד נמצא כלפי מעלה, ויש לו באצבע דם, והוא מזה כלפי האוויר, זה ייפול על הרצפה, אבל כלפי מעלה הוא מזה פעם אחת, אחר כך ולפני הכפורת יזה שבע. חוץ מהפעם האחת הזו הוא עושה עוד שבע, אבל את השבע הבאים הוא עושה הפוך. מה זה הפוך? שהגב היד נמצאת למעלה, הפנים היד כלפי מטה, ומזה שבע פעמים הוא יורד אחד מתחתיו, אחד מתחתיו, ככה שבע פעמים, ואז בסך הכל יש לנו הרי אחת למעלה ושבע למטה. זה פעם ראשונה. ליד הכפורת, ליד ארון הקודש, בתוך קודש הקודשים. זה פעם ראשונה שיש לנו את זה בתפילה שעושה אחת למעלה ושבע למטה. הלאה, פסוק תזבב, קורבן הפר. פסוק תזבב, אחר כך ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, ויזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. הרי העם הביא לו גם כן שני שעירים, כן? אמרנו שעיר אחד היה לעזאזל ושעיר אחד להשם. אז השעיר הזה שהוא להשם הוא שוחט אותו, עכשיו יש לו גם את הדם של שעיר החטאת, הוא עושה בדיוק את אותו פעולה שהוא עשה עם הדם הפר, אחת למעלה ושבע למטה, אותו דבר בדיוק הוא עושה בשביל השעיר של בני ישראל. אומר רש"י, אשר לעם, מה שהפר מחפר על הכהנים, מה הוא מחפר על הכהנים אמרנו? על תומת מקדש וקודשיו. מחפר השעיר על ישראל. והוא השעיר שעלה עליו הגורל השם, זה אותו שעיר שדיברנו עליו שהוא עלה בגורל על השם. כאשר עשה לדם הפר, אחת למעלה ושבע למטה. פסוק תזיין, הפסוק הזה בעצם אומר לנו על מה הוא מחפר. אמרנו כבר קודם ברש"י, מחפר על תומת מקדש וקודש, זה מה שהפסוק אומר, פסוק תזיין. וחיפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאותם. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומותם. אומר רש"י, מתומות בני ישראל, על מה הוא בא לחפר? על הנכנסים למקדש בטומאה, ולא נודע להם בסוף, והם לא ידעו לאחר מכן שהם טמאים. כי אם נודע להם אחר כך אמרנו שמביא קורבן עולה ויורד, כיוון שלא נודע להם, אז מה יחפר? זה הקורבן הזה שנאמר, כתוב בפסוק, לכל חטאותם, וחטאת היא שוגג. זה נקרא שבשגגה, בלי ידיעה הם עשו את זה. ומפישיהם, מוסיפה התורה ואומרת, אף הנכנסים מזיד בטומאה. גם אדם שנכנס בזדון, גם כן זה מגן עליו הקורבן הזה. וכן יעשה, אחד שיודע, והוא עשה בזדון, והוא צריך עכשיו להביא גם קורבן, אבל בינתיים מחפר עליו גם העניין הזה. עכשיו יש כאן כבר פעמיים שהוא עשה אחת למעלה ושבע למטה, נכון? כמה פעמים אנחנו אומרים במוסף אחת למעלה ושבע למטה? ארבע פעמים. מה זה הפעמיים הנוספות? הפעמיים הראשונות, איפה הוא עשה את זה? בפנים, בתוך קודש הקודשים. פעם אחת לפר, פעם אחת לשעיר. כאן היה כתוב בפסוק, וכן יעשה לאוהל מועד. מה זה וכן יעשה לאוהל מועד? אומר רש"י. כשם שאיזה משניהם בפנים, אחת למעלה ושבע למטה, כך מזה על הפרוכת מבחוץ, משניהם, אחת למעלה ושבע למטה. אחרי שהוא יוצא מקודש הקודשים, הוא עומד מבחוץ, יש עכשיו את הפרוכת שמבדילה לו, קודש הקודשים מבפנים, הוא נמצא מבחוץ. אז הוא עומד עם הפנים כלפי קודש הקודשים, אבל מבחוץ, ועושה אותו דבר עוד הפעם. אחת למעלה ושבע למטה מאדם של הפר, ואחת למעלה ושבע למטה מאדם של הסעיר. השוכן איתם בתוך תומותם, מה הדגש פה בעניין הזה? אומר רש"י, אף על פי שהם טמאים, שכינה ביניהם. זאת אומרת שלא תגיד שאם כהנים נכנסו בטומאה או ישראלים נכנסו בטומאה, אז מה הם חיללו את הקדושה של בית המקדש? אומרים לו, בית המקדש יישאר קדוש גם אם ייכנסו אליו בטומאה. זה נקרא שוכן איתם בתוך תומותם. אם יש טומאה זה שלהם, לא של הבית. פסוק י"ז, זה הפסוק האחרון של שיעור של יום ראשון. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. כשהכהן הגדול נמצא בקודש הקודשים ועושה את הפעולות האלה, הוא נמצא שם לבד ואף אחד לא נמצא איתו ביחד מתי שהוא עושה את העניין. אחרי שלמדנו שהכהן הגדול סיים את כל העבודות הללו, וכל זה עדיין הוא עושה עם בגדי לבן, אמרנו כל זה, את הגרלה על הגורלות, את שחיטת הפר, את שחיטת הסעיר, את הזיית אדם פעמיים בפנים, את הזיית אדם פעמיים בחוץ, כל זה עדיין עם בגדי לבן. עוד לא סיים את העבודה, יש לו עוד מה לעשות עם אדם. עוד פעולות עדיין עם אדם של הפער ועם אדם של הסעיר. מה הפעולות שהוא צריך לעשות? עוד שתי פעולות. פסוק י"ח, ויצא אל המזבח אשר לפני אדוני וכיפר עליו, ולקח מדם הפער ומדם הסעיר, ונתן על קרנות המזבח סביב. איפה הוא נמצא, מה שלמדנו בשיעור שלי של יום ראשון, איפה הוא נמצא? הכהן גדול אמרנו כבר יצא מקודש הקודשים, הוא נמצא מחוץ לפרוכת, הוא יזה שם עם אדם אחת למעלה ושם למטה, הוא נמצא עכשיו בחלק שנקרא קודש. מה נמצא מאחוריו? המזבח. המנורה, הלחם הפנים, שולחן הלחם הפנים, אבל יש מזבח הזהב מאחוריו. הוא כבר נמצא בשטח של מזבח הזהב. מה כתוב פה עכשיו? ויצא אל המזבח, הוא כבר נמצא בשטח של המזבח. אומר רש"י כך, נקרא אולי פסוק י"ט גם כן, ואז נקרא את רש"י. אחרי שאמרנו שהוא שם על המזבח, על הקרנות המזבח מאדם, אומר פסוק י"ט, ויזה עליו מן אדם באצבעו שבע פעמים, ותיארו וקידשו מתומות בני ישראל. בואו נראה מה הפעולות שהוא עושה על המזבח הזהב, שתי פעולות שונות, ולמה קוראים לזה ויצא. אומר רש"י כך, אל המזבח אשר לפני השם, זה מזבח הזהב שהוא לפני השם בהיכל, המזבח הזהב נמצא בפנים. ומה התלמוד לומר ויצא? למה אומרים ויצא? הרי הוא נמצא שם. ולפי שאיזה הזעות על הפרוכת, זה עמד מן המזבח ולפנים ואיזה. הרי כשהוא עשה את ההזעות על הפרוכת, הוא עמד עם הגב למזבח, עם הפנים לקודש הקודשים. עכשיו אנחנו רוצים שהוא ילך למזבח. זה נקרא שהוא צריך לצאת.
לעקוף אותו.
לעקוף את המזבח ולצאת עכשיו ולעזות על המזבח. ובמתנות המזבח, הזקיקו לצאת מן המזבח ולחוץ, צריך פשוט לצאת מן המזבח, לצאת להקיף אותו, ויתחיל מקרן מזרחית צפונית. מה הכוונה מקרן מזרחית צפונית? אז בואו נעשה חשבון. קודש הקודשים נמצא בצד המערבי של בית המקדש, כן? אם אתם רוצים לראות עצמו, סרטוט יש בהמשך. קודש הקודשים נמצא בצד המערבי של בית המקדש. כן? עכשיו הוא יוצא מקודש הקודשים, ויש לנו את הסימון, איפה יש לנו את הפרוכת? הפרוכת שמבדילה בין קודש הקודשים והקודש. הוא עומד עם הפנים לצד מערב ומזה על הפרוכת. עכשיו רוצים שהוא ילך לעזות על המזבח. עכשיו המזבח נמצא מאחוריו.
זה 40, נכון?
כן. המזבח יש לו הרי 4 פינות. מהי הפינה הראשונה שעליו, הקרן הראשונה שיצטרך לשים עליו את הדם? הקרן הראשונה שהוא נפגש איתה, זה איזה קרן הוא נפגש ראשון? עם מערבית צפונית, זה הקרן הראשונה שהוא נפגש, נכון? אבל אם הוא ישים דבר ראשון על הפינה שנמצאת הכי קרוב אליו, זה לא נקרא שהוא יצא, הוא הלך להכי קרוב, אבל בפסוק כתוב ויצא. מה פה שהוא יצא? הוא צריך לעזוב את הקרן הזו של מערבית צפונית, לא לעשות עליה כלום, להתקדם ולעמוד עם הפנים מול המזבח, ואז איזה פינה יהיה לו? צפונית מזרחית, ואז עליה הוא ישים ראשון את הדם. זה מה שרש"י אומר, נקרא ירד פעם את רש"י. פה במתנות המזבח אומר רש"י, הזקיקו לצאת מן המזבח ולחוץ, ויתחיל מקרן מזרחית צפונית.
מימינו צפונית.
זאת אומרת, הוא הולך לצד הוא עוקף קרן אחת. הוא לא שם ישר על הקרן הראשונה שהוא נפגש איתה.
מפה הוא הולך, הוא עוקף את המזבח הזה, המזבח הזה הקטן, זה גדול המספר 40, ושם דבר ראשון את הדם על הפינה שהיא מזרחית צפונית, ולא על הפינה שהיא מערבית צפונית, אלא מתחיל, כי כתוב ויצא, אז הוא צריך לצאת ולעמוד עם הפנים מול המזבח ולשים עליו.
ממשיך על הרשי ואומר, וחיפר עליו, כתוב בפסוק וחיפר עליו, ומהי כפרתו, באיזה צורה הוא מחפר פה על המזבח על ידי הדם של הפר והסעיר, אומר רשי ולקח מדם הפר ומדם הסעיר מעורבים זה לתוך זה. עד פה היה צריך להיזהר שיהיה לו כלי נפרד של דם הפר שהוא עושה עליו אחת למעלה ושבע למטה, וכלי נפרד של דם הסעיר שהוא עושה עליו בנפרד אחת למעלה ושבע למטה. כשהוא בא למזבח הזהב, לפני זה הוא מערבב את שני הדמים בכלי אחד, עכשיו יש לו מעורבב ביחד דם הפר ודם הסעיר, והוא לוקח קודם כל ועיזה עליו מן הדם. אז קודם כל בפסוק י' ח' אמרנו שהוא שם את זה על קרנות המזבח, הוא שם על ארבע פינות, זה בעצם תערובת של דם הפר ודם הסעיר. אחר כך בפסוק י' ח' אמרנו, אחרי שהוא סיים לעשות על הפינות, אז מה הוא עושה? ועיזה עליו מן הדם. מה הכוונה עליו? עליו זה על הגב, על הגג של המזבח, על החלק העליון. אחר שנתן מתנות באצבעו על קרנותיו, אחרי שהוא שם עם האצבע על ארבע פינות, מזה שבע הזעות על גגו. שבע פעמים הוא מזה מאדם על הגג של המזבח. מה המטרה? ותיארו ממה שעבר, אם היה לו תומה בעבר אז הוא מתאר אותו, וקידשו לעתיד לבוא, והוא קידש אותו על העתיד. מאוד מעניין אם תראו, תסתכלו אחר כך את הסדר של, אומרים במחזור, בתפילה של מוסף, את כל הסדר של הכהן גדול, אחר כך תקראו ותראו שבעצם כל מה שלמדנו היום נמצא שם אחת לאחת בדיוק מה הוא עושה. סדר העבודה של כהן גדול. עכשיו נקרא עליי את פסוק ח', וחילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר החי. מה זה הקריב? הוא לוקח את השעיר הזה שהוא היה צריך ללכת לעזאזל, הוא מקרב אותו אליו, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי המדבר. מה זה איש איתי? אומר רש"י, איש איתי המוכן לכך מיום אתמול. איתי זה מלשון עת, מלשון זמן. הוא אדם שהוא כבר מזומן ומוכן מאתמול, שידוע מי זה. והיה ממש, כל אחד רצה לעשות את העבודה הזו, להיות האדם שהוא נשלח לעניין. פסוק חבט, ונשא השעיר עליו.
זה שהוא מתפוצץ לבד באוויר, כאילו זה היה...
יש תיאור בתפילה, איך בדיוק זורקים אותו משם, אם אתה רוצה לדעת מה הוא עושה. אני אקריא לך מה כתוב בסדר עבודה של יום כיפור, הוא כתוב ככה. הוא קרא, נקרא קטע מהתפילה, קרא לאחד מן הכהנים המזומן מאתמול להוליכו, הוא מסרו לו והוליכו אל ארץ גזירה למדבר שמם. כשהגיע לצוק חולק לשון של זהורית שבקרניו, היה לקרניים של הצעיר חתיכת חוט צמר שהוא חתוך, שהוא קשור, צמר אדום קשור לו בקרניים של הצעיר, חציו קושר בסלע וחציו בין קרניו, הוא קושר בין הקרניים של הצעיר צד אחד של הלשון של זהורית, ובסלע שנמצא בצוק הוא קושר את הצד השני, הוא דחפו בשתי ידיו לאחוריו, הוא דוחף את הצעיר כלפי מטה, והוא היה מתגלגל ויורד ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה איברים איברים, ואומר כך ימחו עוונות עמך בית ישראל.
אבל החלק אחד קשור לצוק.
כן, ואז הוא נקרא.
הסלע מושך אותו למטה.
ואז הוא נוצר כלפי מטה. זה הפעולה שהוא עושה. עכשיו, אחרי זה, הוא אומר לנו פסוק חבט, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. עכשיו, יש לנו פה, יש לנו פה מעניין, פעולה, פסוק, שאם אתם זוכרים, היה לנו כבר קודם בפרשת תזריע, היה לנו עריכות על רש"י שאמר, פסוק זה לא נמצא במקום.
כן.
גם פה יש לנו פסוק שלא במקום. כי אחרי כל זה הכהן נסע עם איזה בגדים? כל זה נסע עם בגדי לבן עדיין. עכשיו פה פסוק חב ג' לא נמצא במקום, אומר רש"י, פה צריך להיכנס שהכהן הלך להלביש עכשיו בגדי זהב והקריב את הקורבן של יום כיפור, קורבן מוסף של יום כיפור עם בגדי זהב, שזה לא קשור לעבודות פנים, זה עבודה שהוא עושה בחוץ. ואחרי זה שהוא סיים לעשות את העבודה הזו של הקורבן מוסף של יום כיפור, הוא חוזר חזרה להלביש בגדי לבן, והוא נכנס לבפנים לבית קודש הקודשים להוציא את אותו מחתה עם הגחלים שהוא השאיר אותם בשעות הקודמות כשהוא היה שם פעם קודמת. כי כאן פסוק חב ג' מתאר איך שהוא נכנס להוציא את המחתה, וחסר פה לכאורה מה היה קודם. איפה זה כתוב מה היה קודם? זה יהיה כתוב מאוחר יותר. אז זה אומר רשי, זה לא כתוב במקום. נקרא את פסוק חב ג' ונראה את רשי. הוא בא אהרון אלו אל מועד, הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבוא אל הקודש, והיא ניחם שם. לפי הפסוק הזה הוא מוציא את הוא לובש את בגדי הבד, מוציא את המחתה, ובזה הוא סיים את העבודה עם בגדי הבד. אין יותר, זה הפעולה האחרונה עם בגדי הבד. אם אנחנו נספור את מה שהוא עשה עד עכשיו, אז קודם כל הרי כל מה שהוא עשה קודם זה גם היה עם בגדי בד, כל העניין הזה של הגורלות והוויית אדם וכו'. לא היה לנו פה עדיין שהוא החליף את זה לבגדי זהב. ופה כתוב שהוא פשט את בגדי הבד, הוא בא אל הקודש ופשט, אין לנו באמצע החלפה נוספת, ואז אם זה יסתיים בזה, אין לנו חמש פעמים. ואמרנו כאן חמש פעמים. נראה את רשי. הוא בא אהרון אל אוהל מועד, אמרו רבותינו שאין זה מקומו של מקרא זה. ונחמו טעם לדבריהם במסכת יומא. במסכת יומא בגמרא, יש שם הסבר, ואמרו, כל הפרשה כולה נאמרה על הסדר. חוץ מביאה זו, הוא בא אהרון שכתוב פה, זה לא נכתב על הסדר. שיחר עשיית עולתו ועולת העם והקטרת אימורי פר וסעיר שנעשים בחוץ בבגדי זהב. כל מה שנאמר בפסוק חב ג' זה אחרי מה שאנחנו נלמד בעזרת השם בהמשך הפסוקים, שהוא הקריב את העולה והוא הקטיר את האימורים, אחרי זה הוא נכנס להוציא את המחתה. וטובל ומקדש ופושטן ולובש בגדי לבן, אחרי שהוא עושה את כל זה הוא בא אלו אל מועד, מה שנאמר פה בפסוק רב ג', אז הוא נכנס, לאיזה מטרה הוא נכנס? להוציא את הכף ואת המחתה שהקטיר בה הקטורת לפני ולפנים. הרי הוא הקטיר את הקטורת והשאיר את זה בפנים, יצא החוצה והמשיך לעשות את הפעולות שהוא צריך. עכשיו הוא נכנס רק למטרה אחת, בשביל להוציא את זה החוצה. הוא פשט את בגדי הבד פעם אחרונה באותו יום שהוא לובש את בגדי הבד, שזה פעם רביעית שהוא מחליף בגדים אחר שהוציאה לבנים, כן, כי לקודש הקודשים לא נכנסים עם בגדי זהב. הוא פשט את בגדי הבד אחר שהוציאה ולובש בגדי זהב, זה הפעם החמישית שהוא לובש בגדי זהב. לאיזה מטרה הוא לובש בגדי זהב? לתמיד של בין הארבעים. וזהו סדר העבודות. אומר רש"י, עכשיו אני אסכם לך את סדר העבודות של כל היום. תמיד של שחר בבגדי זהב, ועבודת פר וסעיר הפנימיים וקטורת של מחתה בגדי לבן, ואילו ואילם ומקצת המוספים בגדי זהב, והוצאת כף ומחתה זה בגדי לבן, ושיירי המוספים ותמיד של בין הארבעים וקטורת של ההיכל של המזבח הפנימיים בגדי זהב. זה התהליך של כל היום, זה החמש פעמים שהוא החליף. ורש"י סיכם לנו את כל סדר עבודת יום כיפור בשלוש שורות. וסדר המקראות לפי סדר העבודות, כך, אם תרצה לסדר את הפסוקים שהם יהיו לא לפי איך שהם כתובים, אלא לפי סדר העבודות, כך יצטרך להיות כתוב. ושילח את השעיר במדבר, איזה פסוק זה? פסוק חב ב'. ורחץ את בשרו במים וגומר, זה איזה פסוק? זה מה שנראה בעזרת השם בהמשך. ורחץ את בשרו במים, מה? חב ד', פסוק חב ד', דילגנו פה על פסוק חב ג'. ועשה את עולתו וגומר, זה גם פסוק חב ד'. ואת חלב החטאת וגומר, שזה פסוק חב ה'. וכל הפרשה עד ואחרי כן יבוא למחנה עד סיום פסוק חבב, ואחרי כן, אחרי פסוק חבב, הוא בא אהרון. אז תכניס את פסוק חב ג', ואחרי שהוא סיים בפסוק חב ג', סיים את הפעם האחרונה שהוא משתמש באותו יום עם בגדי לבן, מה הוא עושה איתם? וניחם שם. מה זה וניחם שם? אומר רש"י, מלמד שטעונים גניזה ולא ישתמש באותם ארבעה בגדים ליום כיפורים אחר. יכול להיות שהם נשארו נקיים, חדשים, טובים, והיה חד פעמי. כל שנה היה צריך בגדי בד חדשים ליום הזה. אחרי שהוא סיים, לא ישתמש בזה יותר. פסוק חב ד', ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם וכיפר בעדו ובעד העם. אומר רש"י, פסוק כ"ד, ורחץ את בשרו וגומר. רש"י, למדנו, למעלה למדנו, מי ורחץ את בשרו לבישם. למדנו הרי בתחילה שלמדנו בשיעור של יום ראשון, שם היה כתוב בפעם הראשונה את המילים ורחץ במים בשרו, ומה רש"י שם הסביר? שכל פעם שהוא מחליף בגדים הוא צריך לטבול, שכשהוא משנה מבגדי זהב לבגדי לבן טעון טבילה, שבאותה טבילה פשט בגדי זהב שעבד בהם עבודה תמיד של שחר, באותה טבילה שדיברנו עליהם בתחילת השיעור של יום ראשון. מה היה הפעם הראשונה שהוא טבל? זה אחרי שהוא הוציא את בגדי זהב מקורבן התמיד של השחר ולובש בגדי לבן לעבודת היום. וכאן למדנו, פה בפעם האחרונה שכתוב ורחץ את בשרו, כי פה זה בפעם האחרונה שהוא מוריד את בגדי הלבן וחוזר לבגדי זהב לעשות את העבודת של היום. וכאן למדנו שכשהוא משנה מבגדי לבן לבגדי זהב טעון טבילה. אומר רש"י, אז מזה למדנו שכל שינוי טעון טבילה. במקום קדוש, מה פירוש ורחץ את בשרו במים במקום קדוש? המקווה נמצא במקום קדוש, המקודש בקדושת הזרה. והיא הייתה, איפה המקווה הזו הייתה? בגג בית הפרווה. היה איזה חדר בעזרה שקראו לחדר הזה בית הפרווה, והחדר הזה בגג שלה היה מקווה. למה קראו לזה בית הפרווה לחדר הזה? אז פרווה זה שם של בן אדם. הבן אדם הזה היה איזה מחשף, כך אומר הרמב״ם, בפירוש המשניות. והמחשף הזה מאוד מאוד רצה לראות את העבודה שעושים בבית המקדש. אז הוא חפר מחילה תת-קרקעית לאט לאט, עשה מנערה, ורצה לראות מה קורה. וחכמים הרגישו בחפירה הזו, ומה עשו לו לבן אדם הזה? הוא נהרג. אבל על שמו נשאר הבית הזה שמצאו אותו שם, שנקרא בית הפרווה, כי השם שלו היה פרווה. אז שם על הגג של בית הפרווה היה מקווה, היא הייתה בגג בית הפרווה. אז התבילה של הכהן גדול, הפעם החמישית שהוא טבל, זה היה במקווה, שהייתה במקום הקודש. וכן ארבע תבילות הבאות חובה ליום. כל הארבע תבילות שהן חובה באותו יום היו במקום קדוש. אבל הראשונה, אבל התבילה הראשונה שהוא עשה בבוקר, כשהוא הגיע פעם ראשונה מהבית שלו, לפני שהוא מתחיל את העבודה של הבוקר, הוא גם היה צריך לטבול, היא הייתה בחיל. מה זה בחיל? סביב העזרה, מבחוץ, סביב חומת העזרה היה שטח פנוי, קראו לו חיל, ושם היה גם כן מקרה. ולבש את בגדיו, איזה בגדים הוא לובש כשהוא מסיים עם בגדי הבד בפעם האחרונה? הוא לובש את בגדיו, מה זה הכוונה בגדיו? שמונה בגדים שהוא עובד בהם כל ימות השנה. ויצא מן ההיכל אל החצר, שמזבח העולה שם, ועשה את עולתו, אי לעולה, אמור למעלה, בזאת יבוא אהרון. הרי אמרנו בתחילת הפרשה ממש, שאהרון הכהן מיום כיפור, אמרנו בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בין בקר לחטאת, ואי לעולה. אז הפר בין בקר לחטאת זה סדר עבודה ארוך עם גזיית אדם בפנים וכו'. אי לעולה, איפה מקריבים את הקורבן עולה? המזבח שנמצא בחוץ. אז איזה בגדים הוא לובש כשהוא עושה את האי לעולה? בבגדי זהב. ואת עולת העם, ואי לעולה אמור למעלה ומעיד עד בני ישראל. אמרנו מתחילת הפרשה שכמו שהוא לוקח מעצמו אי לעולה, אמרנו שמבני ישראל הוא מביא שני צעירי עזים לחטאת, ואי לעולה. שני צעירי עזים לחטאת למדנו בעריכות, אחד להשם ואחד לעזאזל. ואי לעולה, אז יש עכשיו את האי לעולה שלו, ויש לו את האי לעולה של העם. את שניהם יחד צריך להקריב במזבח החיצון. עם מי הוא מקריב את זה? עם בגדי...